השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת יעקב צבי בן מיכאל חיים וציפורה זיכרונו לברכה, ולעילוי נשמת מרים בת רב שלם הכהן ובכורה זיכרונה לברכה. נודה לכולכם, תלמדו לעילוי נשמתם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור, זאת בעצם הדרך היחידה שלנו להמשיך את הפרויקט, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. ועוד משהו אחד לפני שנתחיל, אם אתם מאזינים לשיעור בפורטל הדף היומי או בכל הלשון או בפודקאסטים, אז רק שתדעו שבנוסף להאזנה יש גם אפשרות לצפות בשיעור. יש בעצם סרטון של השיעור מלווה בתרשים שממש מראה בעיניים את מה שאנחנו אומרים בשיעור. זה נותן להבין את השיעור בצורה הרבה יותר טובה וקלה. מוזמנים להיכנס לאתר סיני בשביל הסרטונים וגם לשאר הפלטפורמות של הסרטונים באינטרנט, ובואו נתחיל.
שלום, אנחנו בדף י"ז במציע, ונתחיל 12 שורות לפני סוף דף ט"ז. נקדים הקדמה קצרה. הנושא שלנו בדפים האחרונים הוא האם חוששים לפרעון. עכשיו צריך שיהיה ברור, אם למלווה יש שטר בידו, שטר חוב, הלווה לא יכול לטעון שהוא פרה. אלא אם כן יש לו איזשהו משהו שהמלווה כתב לו שהוא פרה. אם השטר אצל למלווה, ברור שהוא לא פרה. כל הנושא שלנו הוא כשהשטר עבד ונמצא ואנחנו לא יודעים למי להחזיר, או בהמשך נראה גם שאין שטר בכלל. אבל ברור שאם השטר אצל המלווה, אי אפשר לטעון פרתי. אז ראינו בדף הקודם וגם ראינו בדף י' ג' שאם מצאתי שטר, והשאלה היא, ואני מצליח לנטרל את שאר החששות, והשאלה היא רק האם הוא פרה או לא, אז רבא אמר שאנחנו חוששים לפרעון ולא נחזיר למלווה, ושמואל אמר שלא חוששים לפרעון. ראינו גם שרבי יוחנן מסכים עם רבא שחוששים לפרעון, ועכשיו רבי אבאו בשם רבי יוחנן אומר משהו דומה. הוא אומר, מצאתי שטר עם הנפק, כלומר שהוא מקוים, כלומר הוא לא מזויף, וגם אין חשש שכתב ללוות ולא לווה, וכל החשש הוא אולי הוא כבר פרה, לא מחזירים למלווה כי חוששים לפרעון. אז רבי יוחנן כמו רבא חוששים לפרעון. מקשה הגמרא, הרי כתוב בברייתא, כל מעשה ביתין יחזיר. אם מצאתי משהו שהוא מעשה ביתין, אני מחזיר, ולא חוששים לפרעון. עכשיו יש שתי דחיות. דחייה ראשונה, בדרך כלל אני חושש לפרעון, ולכן לא מחזירים למלווה. שם כן מחזירים למלווה, כי מדובר שהלווה כבר הוחזק כפרן, והוא כבר לא נאמן אומר פרתי, כי קרה כבר פעם אחת שהוא אמר פרתי ושיקר. ורב הדוחה את זה ואומר, מה זאת אומרת, אם פעם אחת הוחזק כפרן, אז לא יכול להיות שהוא אי פעם פרה עוד פעם. אז רב נותן דחייה אחרת, הוא אומר, שם דובר בשטרי הדרכתא והחזתא, שדיברנו עליהם גם בדף הקודם. כלומר, בכלל לא מדובר שם על שטר חוב. בשטר חוב רגיל, חוששים לפרעון ולא מחזירים למלווה. שם מדובר על שטר שכבר נתנו למלווה זכות לקחת את הקרקע של הלווה, או שכבר נתנו לו שטר אחרי שהוא לקח את הקרקע של הלווה, ולא מדובר על שטר חוב, ובזה לא חוששים לפרעון. אז בינתיים ראינו שלפי רבי יוחנן, חוששים לפרעון. עכשיו, מקרה הבא, אנחנו נדלג על חלק די משמעותי בגמרא, ונחזור אליו בהמשך. אנחנו מדלגים משתי שורות לפני סוף ט"ז עמוד ב', ועד השורה השישית מתחילת השורות הרחבות בדף י"ז עמוד א', ששם זה המשך של המקרים, האם חוששים לפרעון או לא. המקרה הבא, מצאתי שטר עם הנפק. זה אומר שזה שטר מקוים, אין חשש שהוא כתב ללוות ולא לווה, והחשש היחיד הוא האם הוא פרה או לא, רק ההבדל הפעם שמצאתי אותו ביום שבו השטר נכתב. אז אומר רבי יוחנן, במקרה כזה, פה כבר לא חוששים לפרעון. באופן כללי חוששים לפרעון, אבל באותו יום לא חוששים לפרעון, כי לא סביר שהוא פרה באותו יום. עד כאן עיקר הנושא. עכשיו, מקשה רבי זירא קושייה ונתרץ שני תירוצים. מקשה רבי זירא, הרי רבי יוחנן אמר את הכלל הבא, הוא אמר ככה, אם יש שטר שלוו בו וכבר פרעו אותו, אסור להשתמש בו עוד פעם. למה? כי השיעבוד כבר נמחל. עכשיו, מה מדובר כאן? אם הכוונה היא שאסור להשתמש בו ביום אחר, הרי זה ממילא אסור, כי אז יהיה שטר מוקדם. אסור להשתמש בשטר שהוא לא באותו תאריך של ההלוואה עצמה. אלא מה הכוונה כנראה? שרצו להשתמש בו עוד פעם, היום. אז מה אתה רואה? שמדובר כאן שהיה שטר, פרעו אותו היום, ורוצים להשתמש בו עוד פעם היום. אז אתה רואה שכן פורעים לפעמים שטרות היום. אז תירוץ אחד, אומר אבאסי, באמת הרוב לא פורעים היום, לפעמים כן פורעים. זה יכול לקרות, אבל הרוב לא פורעים, לכן לא חוששים לפרעון של היום. אם אתה יודע שפרעו, אז פרעו, אבל לא חוששים לזה. רב כהנא אומר, הוא משנה את כל מה שרבי יוחנן אמר. הוא אומר, גם במקרה שמצאתי שטר מהיום, אפילו בזה כן חוששים לפרעון. וכל מה שרבי יוחנן אמר, שאם זה מאותו תאריך, אני כן יחזיר למלווה, מדובר שהחייב מודה, ולכן אני מחזיר למלווה. אז שוב נסכם. באופן כללי רבי יוחנן אומר חוששים לפרעון, אם זה מאותו יום, אז הבנה ראשונה ברבי יוחנן שפה לא חוששים לפרעון, רב כהנא אומר שאפילו פה חוששים לפירעון. מתי כן נחזיר למלווה? רק אם החייב מודה. מה החידוש? הייתי חושב שאולי באמת הוא פרה, והוא רק מודה כי הוא רוצה להשתמש באותו שטר עוד פעם היום להלוואה נוספת מאותו מלווה, והוא רוצה לחסוך על השכר של הסופר. וזה אסור? הייתי חושב שלכן לא נחזיר את זה למלווה, כמה שפלן שלא חוששים לזה, כי המלווה אין לו סיבה לעזור ללווה בעניין הזה, הוא לא מרוויח מזה כלום. זאת לעומת מה שראינו בדף י' ב' עמוד ב', ששם חששנו לקנוניה, שהוא יגיד שהוא לא פרה, כשבאמת הוא פרה, שם המלווה הרוויח מזה, כי הוא יוכל לגבות מנכסים שלו כדין. כאן, כיוון שהוא לא מרוויח מזה, אז בפועל לא חוששים לזה, ואם הלווה מודה שהוא חייב, אז כן ייתנו למלווה. עד כאן, כשמצאתי שטר, האם חוששים לפירעון או לא. עכשיו, עוד מקרה מרבי יוחנן, כשאין שטר בכלל. מתי אין שטר? יש חובות שנקראים מעשה ביתין, שלא צריך להם שטר, כמו כתובה, שביתין תקנו שחייבים לתת כתובה, וכמו מזונות אישה, שבמקרה כזה, אם האישה תובעת למשל את הכתובה שלה, אפילו שאין לה את הכתובה ביד, את השטר, הבעל לא נאמן לומר שהוא פרה. זה נקרא כל הטוען אחר מעשה ביתין, לא אמר כלום. אנחנו ממש בתחילת דף י"ז עמוד ב'. כי אנחנו מחשיבים את מעשה ביתין כאילו שיש לה את השטר ביד, את הכתובה ביד. עד כאן העיקר של החלק הזה של הסוגיה, עכשיו דיון קטן על זה. אומר רבי חייא, בר אבא, אני יכול ללמוד את זה ממשנה מפורשת, כתוב במשנה ככה, אנחנו בשורה רביעית. הוציאה גט ואין עמו כתובה, גובה כתובתה, אנחנו רואים שאישה יכולה לגבות כתובה, גם בלי כתובה. אז הנה רואים שלא צריכה שטר ביד בשביל שהבעל לא יוכל לטעון פרעתי. אביי דוחה את זה. הוא אומר, לא נכון, אי אפשר ללמוד מהמשנה הזאת, יכול להיות שבאמת כן חייבים שטר. אלא שיש מקומות שבהם לא נהגו לכתוב כתובה, ואז הגט הוא משמש בתור שטר. אם זה מקום שנהגו לכתוב כתובה, היא תהיה חייבת כתובה. במקום אחר יכולה להסתפק בשטר של הגט, אבל חייבים שטר. אז אי אפשר ללמוד משם את הכלל של רבי יוחנן שלא חייבים שטר. עכשיו הבעיה דוחה את עצמו, שתי דחיות. דחייה ראשונה אומר, לא יכול להיות שחייבים כתובה, כי אלמנה מן האירוסין שהתגרשה, אין לה שטר כתובה, הרי אז איך היא תקבל את הכתובה? הרי הוא תמיד יוכל לומר, פרעתי. אז בשביל מה תקנו לה כתובה, אם הוא תמיד יוכל לומר, פרעתי? עכשיו הבעיה דוחה את הדחייה הזאת, אומר אולי באמת לאלמנה מן האירוסין, אין כתובה, אלא הם כן כתבו. אבל הוא דוחה את עצמו בעוד דרך, הוא אומר איך אתה יכול להגיד שהגט ישמש ככתובה, הרי בגט לא כתוב שום דבר שקשור לחוב. את זה דוחים ואומרים בסדר, לא כתוב, אבל ברגע שתקנו שזה ישמש כשטר הכתובה, זה כאילו כתוב. אבל הבעיה אומר עדיין, לא יכול להיות שהגט ישמש ככתובה, הרי הוא תמיד יוכל לומר פרעתי. ולמה הגט עדיין אצלה? כי היא צריכה את הגט שלה בשביל שהיא תוכל להתחתן, היא לא מסכימה שנקרא אותו. וגם אי אפשר לקרוא אותו ולכתוב, הסבר למה קראנו, כי לא פרעתי בביתין בדווקא, הוא תמיד יוכל לומר פרעתי, לכן לא יכול להיות שהגט ישמש ככתובה, לכן הבעיה בסוף מסכים עם רבי חייא בר אבא ורבי יוחנן שאפשר ללמוד מהמשנה הזאת שלא חייבים שטר כתובה בשביל לגבות את הכתובה. אז עד כאן דיברנו מתי נאמן לומר הפרעתי ומתי לא. עכשיו אנחנו חוזרים למה שדילגנו, לסוף ט"ז עמוד ב'. הנושא כאן, מתי אני מוחזק ככפרן לומר פרעתי. כלומר, המקרה הוא כזה. לווה ומלווה התווכחו, האם הלווה חייב לשלם למלווה? המלווה היה צריך לתרוח ולסחוב את הלווה לביתין, כי הלווה לא הסכים לשלם לו. והביתין באמת אמרו שהוא צריך לשלם לו. עבר כמה זמן, המלווה עדיין אומר שהלווה לא שילם לו, והלווה אומר, כבר שילמתי לך. מתי שילמת? שבוע שעבר, כשביתין אמרו לי לשלם. שילמתי. האם נאמן לומר שהוא שילם כבר או לא? עכשיו זה תלוי. אם בפעם הראשונה שביתין אמרו לו לשלם, הם אמרו לו, צא תן לו, כלומר, צא עכשיו ותן לו, אז יכול להיות שבאמת הוא נתן, והוא נאמן לומר פרעתי. אם הם רק אמרו, חייב אתה ליתן לו, שזה הוראה לאו דווקא מיידית, אז לא סביר שאדם שחיכה עד שימשכו אותו לביתין בשביל לשלם, פתאום ישלם מיד. אז סביר שהוא עוד לא שילם. זה דעת רב יוסף בר מניומי בשם רב נחמן. רב זביד בשם רב נחמן אומר לו, גם במקרה כזה הוא נאמן לומר פרעתי, אין הבדל. רב זביד אומר, אם אתה כבר רוצה לחלק בין צטן או לבין חייב אתה ליתן לו, יש חלוקה אחרת. במקרה הבא. הוא אמר פרעתי, ואז באו עדים ואמרו, אנחנו ראינו איזו הזדמנות שבה המלווה ביקש שהוא יפרע לו, ובאותה הזדמנות הוא לא פרע לו. זה לפי רשי. והלווה אומר, בסדר, לא פרעתי אז, אבל פרעתי בזמן אחר. האם הוא נאמן או לא? אז תלוי. לפי רב זביד, אם הביתין אמרו לו, צא תן לו, כלומר תן לו מיד, אז לא סביר שכשהייתה לו הזדמנות לתת, הוא לא נתן, שהוא נתן בהזדמנות אחרת. כנראה שהוא משקר, הוא כבר לא נאמן לומר פרעתי. אבל אם רק אמרו לו, חייב אתה ליתן לו, אז זה לא הוראה מיידית, אז יכול להיות שהייתה הזדמנות שבה הוא לא נתן, והוא נתן בפעם אחרת, ואז הוא כן נאמן לומר פרעתי. זה חלק ראשון, עכשיו עוד שני הערות מאוד דומות, רבא בר בר חנה בשם רב יוחנן, אנחנו בשורה 15 בדף י"ז, עמוד א', אומר, אם אני טבעתי אותך, ואתה כפרת לגמרי, ואז הבאתי עדים שבאמת את ההלוואה, איבדת את הנאמנות שלך לומר פרעתי. בחוב הזה כבר לא תוכל לומר פרעתי. ומביאים סיפור של החתן של רבי שבתאי בן מרינוס, שזה מה שהוא עשה, ובאמת כך פסקו לו. בדומה לזה, אם היית חייב לשבועה, ואז אמרת שנשבעת כבר, ועדים ראו שהייתה הזדמנות שבה הביתין רצו להשביע אותך ולא הסכמת, אתה כבר לא נאמן לומר נשבעתי. מאיר רבי אבאו שזה דווקא כשהתחייבת שבועה בביתין. אבל אם אתה התנדבת לתת לי שבועה, זה שראו אותך פעם אחת שלא רצית להישבע, זה לא אומר שלא היו הזדמנויות אחרות שבהם כן נשבעת. אז עד כאן יש לנו עדיין חוב קטן של סוף י"ז עמוד ב' ותחילת י"ח עמוד א', טיפה דילגנו על להוכיח שבעצם אולי לאלמנה אין כתובה אלא אם כן כתבו לה, את זה נשמור לדף הבא.